ודברים הללו אנחנו ממשיכים, ודברים הללו בדינים, גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור התלמוד, נכון? במה עסקנו בשיעור האחרון, בדברים האחרונים? במה עסקנו באותם הדברים שבאים עכשיו אחרי התלמוד? כל אותם דברים הללו, דינים, גזירות, דינים שעוברים במסורת, גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר התלמוד, וזה מה שאמרנו. אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם. דברים שבתלמוד הבבלי, תוקף התלמוד הוא מוחלט. תוקף דברי כל בתי הדין מאז התלמוד הוא לא מוחלט, הוא מקומי. אני לא כפוף לבית הדין שנמצא בתימן, למרות שהם גדולי העולם, אבל אני לא יודע גם, הם גם לא שמרו אותי. ואני לא שמעתי אותם, שבית דין הגדול ריכז את הכל, אז היה כפיפות. זה המשיך דרך המשנה, וזה הגיע עד לתוקף התלמוד הבבלי, שזה 100 שנה אחרי הירושלמי. אבל מאז כופים כל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי התלמוד, ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם. הקודקס, כך קוראים לזה, כלומר הסיכום המחייב תוקף לכולם הוא התלמוד. עליו אי אפשר לחלוק ואי אפשר להגיד בבית דין באירופה, אני לא מקבל את זה, אין דבר כזה, זה הבסיס, זה המס. בסדר? כאילו, אם נשתמש בביטוי אחר, זאת המשנה. המשנה הופכת להיות עכשיו התלמוד הבבלי. ומכאן ואילך, אגב, באים דורות וצריכים כל הזמן לייצר משנה שאפשר עכשיו לעצור, שולחן ערוך לכולם. וזה מה שהולך לנסות עכשיו הרמב״ם לעשות, חכו תראו איך זאת אחרת לאט, וזה דברים מדהימים עכשיו. ואותם החכמים שהתקינו, כלומר כל אותם הדברים שנהגו חכמי התלמוד בגזור גזירות אותם, הועיל לכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהניגו או שדנו דין ולימדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום, כמו שכבר סיכמנו, 40 איש, איש מפי איש, יהושע מפי משה וכו' ורב אשי מפי, בסדר? איש מפי איש. לכל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו, הנה הגאונים עכשיו, נכון? כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד ובנו בו, בנו בו הכוונה כאן גם מלשון בניין, אבל בעיקר כנראה מלשון התבוננות. ויצא להם שם בחוכמתם, הם הנקראים גאונים. וכל אלו הגאונים, זו תקופה, תקופת הגאונים, לא להתבלבל, זה לא גאונים IQ, תקופת הגאונים. וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שנער ובספרד ובצרפת, שמות מוכרים לכולנו, רב סעדיה גאון ורב היי גאון, בסדר? ורב נטרון היי גאון וכו'. לימדו דרך התלמוד והוציאו לאור תעלומותיו ובערו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למעוד. התלמוד הוא דבר עמוק כל כך, והם לימדו דרך התלמוד והביאו אותנו עד לשם. ועוד שיש עוד בעיה בתלמוד. בעיה א' בתלמוד הבבלי, שהדרכים הם מאוד עמוקות, הוא מאוד מאוד עמוק. ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות, לפי שאותה הלשון הייתה ברורה לכל אנשי שנער בעת שחוברה הגמרא. נכון? הכל בבבלי. אבל בשאר מקומות, ואפילו בשנער בימי הגאונים, אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדים אותו. ושאלות רבות שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם, לפרש להם דברים קשים שבגמרא, והם משיבים להם כפי חוכמתם. ואותם השואלים מקבצים התשובות. זה מדהים ההקדמה הזאת. אותם השואלים מקבצים התשובות וקוראים לזה שאלות ותשובות שוט. בסדר? ואותם השואלים מקבצים התשובות ועושים מהם ספרים להבין מהם. עושים מהם ספרים להבין מהם, כלומר מהשאלות והתשובות עושים ספרים. שמהשאלות והתשובות אתה מבין את המציאות, את המציאות ההיסטורית, את המציאות הריאלית, מה קורה. זה תורת חיים. ממשיכה תורה שבעל פה, אבל היא לא עוברת בקבלה בצורה הרגילה שהייתה לכל ישראל, בגלל הפיזורים, בגלל כל השאר, אלא בצורה של שאלות ותשובות. גם חוץ משאלות ותשובות חיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר הגמרא. מהם מי שפרש הלכות יחידות, יש ספרי שאלות ותשובות ויש ספרי פירושים. חידושי הראשונים, חידושי הגאונים, פירושים. ומהם מי שפרש הלכות, מהם מי שפרש פרקים יחידים שנתקשו בימיו. ומהם מי שפרש מסכתות וסדרים. כל זה הרמב״ם מתאר הרבה לפני ימה. כמובן זה ממשיך גם בזמנו של הרמב״ם ואחריו. בסדר? ראשונים. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין איסור ויתר וחיוב ופטור בדברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול להירד לעומקה של גמרא. אז מסדרים לו הלכות, נכון? יש לנו היום ילקוט יוסף, יש לנו היום הלכות של היום, של הדור שלנו, היו הלכות. היה ספר רב אלפס שזה הריף, וזה הלכות פסוקות מסודרות על פי התלמוד. והיה ספרי גאונים הלכות, ספר מצוות קטן, ספר מצוות גדול, היו הלכות פסוקות. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה. תראו איזה יופי של הקדמה עכשיו, אתם רואים? שהיא שנה שמינית אחר 100,000 לחורבן הבית, והיא שנת 4,937 לבריאת עולם. יודעים שהרמב״ם היה משכיל והיה רופא והיה עוד כל מיני דברים, אבל מעניין שהוא לא כותב פה לא את תאריך הנוצרי ולא את התאריך המוסלמי ולא את התאריך, גם בטח היו שם תאריכים כאלה. הוא ידע זה לא יחזיק מים, יעטפו בזה דגים עוד. אז הוא נתן שני תאריכים, התאריך האחד לבריאת העולם, והתאריך השני הוא נתן את התאריך מיום החורבן. יהודי נותן שני תאריכים, אחד לבריאת העולם ואחד מהיום שהבית חרב. כי מהיום שהבית חרב, מתחיל כל הפיצול הזה. בסדר? בפועל אגב, כדי שכן ישתמש בספירת העמים, השנה שעליה מדובר פה זה 1177. אז הוא כותב את ההקדמה שלו למשנה תורה. 1177 היום זה כמה? מ-1177? 850 שנה? אז זה 1177. נו, 1177 והיום 2000 וכמה? אני לא זוכר אפילו.
15.
אז 1177, עשו אתם את החשבון כמה זה בדיוק. ובזמן הזה, עכשיו הכל מתחיל, ובזמן הזה תחפו צרות יתרות. תראו עכשיו, זה דברים מדהימים, ופה הוא בא באופן אישי ומתחיל להגיד את כל מה שהוא רוצה. בסדר? זה סיכום ההקדמה. ובזמן הזה תחפו הצרות יתרות, ודחקה השעה את הכל. אנחנו בימי הביניים, ספרד, מצרים, ועבדה חוכמת חכמינו ובינת נבוננו נסתתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים נתקשו בימינו. כמו שפעם היה קשה להם התלמודים, היום קשה לנו גם דברי הגאונים והתשובות, הדברים שכאילו היו פשוטים הופכים ונהיים קשים. ואין מבין ענייניהם כראוי אלא מעט במספר גדולי עולם, ואין צריך לומר התלמוד עצמו שהוא כבר בכלל הופך להיות קשה. הבבלי והירושלמי וספרה וספרי והתוספתא שכל כך יפה תיארנו לפני כן, שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה. תראו איזה ביטויים, וזמן ארוך. שמעתם את הביטוי? מה צריך בשביל ללמוד אותם? דעת רחבה, יופי של ביטוי, דעת רחבה נחת ונפש חכמה וזמן ארוך. למי יש? פרנוסה. ואחר כך אם אדם מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה יאחו. ומפני זה עכשיו מתחילים את העניין, הרמב״ם יטיל את המצב. ומפני זה נערתי חוצני, נערתי חוצני הכוונה שינסתי את מותניי, אני משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינו אותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, התמה והטהור, עם שאר דיני התורה כולם בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהיה תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל, בלא קושייה ולא פירוק. לא יפרקו ויתרצו ויפרקו ויתרצו, כמו פירוק מוקשים, קושיות ופירוקים. לא זה אומר בכו וזה בכו, אלא דברים ברורים, קרובים, נכונים, על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלו החיבורים והפירושים. ממש שפוך ממה שאנחנו רגילים שאנחנו לומדים גמרא, נכון? כי שם אנחנו רגילים לדעת שזה אומר בכו, שומעים? לפי לפלואים, פורט, אתה רואה את המגמה שלו עכשיו, חדשה לגמרי. זה אומר בכו וזה אומר בכו, זה אומר בכו וזה אומר בכו, בא הרמב״ם ואומר, אני רוצה שהכל יהיה לך מסודר. מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים ממות רבינו הקדוש ועד עכשיו, כולל כל התלמודים, עד שיהיו כל המילים גלויים לקטון ולגדול בדין כל מצווה ומצווה ובדין כל הדברים שתקנו חכמים ונביאים. עכשיו תשמעו, עכשיו תשמעו מה זה, תשמעו איזה עומת, ואתם יודעים כמה יצאו פה נגד הרמב״ם, תשמעו מה אומר. כללו של דבר, כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו ממות משה רבינו ועד חיבור התלמוד, וכמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר התלמוד. קראתי בעלו, לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה, אתם יודעים מה זה משנה? משנה למלך. מה זה משנה? שני בחשיבות. שמעתם? לפי שאדם קורא ממש, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, קורא חומש, ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. הוא מה שעשו פה לרמב"ם. אבל הבנתם? לכן זה נקרא משנה תורה. נוהגים היהודים להגיד, אבל זה לא עבד, היהודים קוראים לזה הרמב"ם. משנה תורה זה דברים. הרמב"ם קרא את זה משנה תורה, וכשיהודי אומר ברמב"ם, בפרק זה, בהלכות מלכים כתוב. לא זה ברמב"ם. אתה אומר שם של ספר, זה שולחן ערוך. אתה לא אומר ברבי יוסף קארו כתוב. אתה לא אומר, אתה אומר את שם הספר. ברמב"ם, אם אתה כבר אומר שם, אתה אומר ביד החזקה. יש 14 ספרים. אבל השם שהוא קרא לזה משנה תורה כדי להגיד שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנה תורה שבעל פה כולה. אבל להבין מבחינתנו מה זה העניין של אז לא אבוש והביתי אל כל מצוותיך. זה הפסוק שברור כך. כי אני אתן פה את הכל. וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות. עכשיו הוא מתחיל לתאר איך הוא הולך לעשות את זה. וראיתי לחלק חיבור זה הלכות, הלכות בכל עניין ועניין, והחלק ההלכות לפרקים שבאותו עניין. וכל פרק ופרק אחלק אותו להלכות קטנות, כדי שיהיו סדורים על פה. אין לנו עד הרמב״ם תופעה כזו. מה שיש לנו לפני הרמב״ם זה את רבי יצחק אלפסי הריף על השעה. לא הרבה הרבה לפני הרמב״ם, אבל זה הולך לפי סדר השעה. ואילו הרמב״ם אומר, אני אחלק את זה לפי סדר הגיוני. הנה הוא מסביר איך. אלו ההלכות שבכל עניין ועניין יש מהן הלכות שהן משפטי מצווה אחת בלבד. למשל, יש הלכות, מה זה משפטי מצווה אחת? זה יכול להיות 10 פרקים, אבל לא מצווה אחת. אני אתן לכם דוגמה, הלכות תשובה זה 10 פרקים. אבל יש רק מצווה אחת. במצוות עשה מתראי על מצוות. והיא המצווה שיש בה דברי קבלה הרבה, והוא עניין בפני עצמו. ויש מהן הלכות, אתה תוכל להגיע לספר הלכות שהן כוללות משפטי מצוות הרבה. בכותרת של מספר המצוות שאנחנו נתחיל ללמוד בעזרת השם עכשיו יום יום ברמב"ם, אתה תראה המון מצוות. לגבי, דוגמה שהוא מביא פה, לגבי עבודה זרה למשל. יש המון מצוות. לא יהיה לך אלוהים איזה במעדין של מוחק אותיות וכותב אותיות. יש המון מצוות, והן מתבררות אולי במספר פרקים פחות מאשר מצווה אחת של תשובה. זה לא משנה, בסדר? אבל הפרקים הם ההלכות, וחלק מגיעים מהרבה מצוות וחלק מאחד. אם יהיו אותן המצוות כולם בעניין אחד, מפני שחילוק חיבור זה לפי העניינים, שומעים? לא לפי מניין המצוות כמו שהתבאר לקורא בו. אז בסיכום, זה לא הולך לפי מסכתות או לפי שח, כי אנשים כבר לא נמצאים בזה, הוא אומר, וגם לא לפי מניין המצוות, אלא לפי העניינים. מניין מצוות התורה הנוהגות לדורות, כאן אנחנו פותחים את מה שנעשה כמו אחר בעזרת השם יתברך, ומניין מצוות התורה הנוהגות לדורות, 613 מצוות, תרי"ג מצוות. זה דברי חז"ל שלמדו שיש 613 מצוות. בסדר? והזוהר מלמד אותנו כידוע לכולנו שזה כמניין גידי גוף האדם הלא תעשה והאיברים זה העשה, נכון? כולנו יודעים את זה. ובעולם של המקובלים מלמדים אותנו שזה גם 248 איברים כביכול דמלכה, אלה רצונות הקדוש ברוך הוא שמתגלים כמו שאיברי האדם מגלים את רצונותיו, כך אלה עזרי הקדוש ברוך הוא כביכול, שמגלים את רצונו בעולם. 613 מצוות, מהן מצוות עשה, 248, סימן להם עניין עבריו של אדם, ומהן מצוות לא תעשה, 365, אמרנו שיש אומרים שזה הגידים, סימן להם מניין ימי שנת החמה. כאן הוא מתחיל את מניין המצוות של סדר הלכות הרמב״ם. ומניין המצוות מתחיל בעזרת השם מחר.